חכמים גדולים.
זה קול יפה יש לו, זוכר אני, של ישי ריבו. אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אל הנושא הבא שלנו, רנסנס יהודי, כך מכנה התקשורת את המגמה לנו עדים בשני העשורים האחרונים, אולי טיפה יותר. אומנים, יוצרים, אנשי תרבות מכל הסוגות מגלים את אלוהים, חוזרים לזרועותיו, מקיימים את מצוותיו, אבל נשארים בתוך הקווים, לא זונחים את עולם התרבות. מה משתנה ביציר שלהם עם החזרה בתשובה? האם התבוננות ביצירות שנוצרו עם החזרה שלהם בתשובה יכולה ללמד אותנו על העולם הפנימי שלהם, על תחושותיהם? הנושא הזה מעולם לא נחקר עד עכשיו. נאמר בוקר טוב לדוקטור אביבה וינטר, מרצה במכללת אמונה לאומנות. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
זה מחקר מאוד מאוד מרגש ומרתק שלך. מדוע יצאת לדרך? מה העיר לך ככה את האור?
כן, שאלה טובה. אז קודם כל אני ככה אתן את הפן האישי. אני באופן אישי גדלתי בבית של הורים חוזרים בתשובה, ואני בעצם חוויתי באיזשהו מקום את החיבור הזה בין העולמות, בין העולם הדתי לעולם החילוני, וספגתי הרבה תרבות גם בבית, וזה ככה משהו שליווה אותי לאורך הדרך. וכשהתחלתי לעסוק בכל הנושא של תולדות האומנות והחברה הישראלית, בעצם ראיתי באמת את התופעה המרתקת הזאת שבעשורים האחרונים הולכת ומתפתחת, והחלטתי שמאוד מאוד חשוב לחקור את זה. אנחנו שומעים על זה הרבה באמצעי התקשורת, זה מאוד פופולרי, אבל אף פעם לא באמת חקרו איך אותן חוויות בעצם משתקפות ביצירות האומנות.
וכאשר אנחנו אומרים משתקפות בתוך היצירות אומנות שלהם, אנחנו מתעסקים כמובן באומנות פלסטית שהיא מסובכת יותר, כן? לשיר אל אלוהים זה קל יותר מלצייר את אלוהים, או לפחות את העולם האמוני הפנימי. ממי יצאת לדרך? מי הראשון שפתח לך את העיניים?
אז באמת האומן הראשון והוותיק ביותר זה אומן צייר בשם טוביה כץ, ויש לו סיפור חיים מאוד מעניין. הוא בעצם משפחתו היגרה מפולין לארגנטינה בתחילת המאה ה-20, והוא הפך להיות פעיל מאוד בתנועת הקיבוץ המאוחד, עלה ארצה עם גרעין של הקיבוץ המאוחד לקיבוץ חוקוק, ושם הוא השתקע משפחתו, הוא התגורר שם במשך 20 שנה, ובשנות ה-70, ככה במקביל להרבה אנשים פה בחברה הישראלית שחוו איזשהו חיפוש מחודש, הוא התחיל לאחר תהליך ממושך לגלות באמת את היהדות הדתית, והחל תהליך של חזרה בתשובה. בסופו של דבר הוא עזב את הקיבוץ ועלה לירושלים, ומה שמעניין הוא שהאומנות ליוותה אותו לאורך כל הדרך. כלומר, כבר בצעירותו בארגנטינה, כשהוא עסק בכל מיני נושאים של סוציאליזם וריאליזם חברתי באומנות, העניין הזה של אומנות מאוד העסיקה אותו, אומנות כאפשרות לשינוי ולהעברת מסרים חברתיים ואפילו פוליטיים, ואחר כך האומנות בעצם ליוותה אותו לאורך הדרך, ואיזשהו מקום היא בעצם שיקפה את אותם חיפושים בחיים שלו, שבסופו של דבר הובילו לחזרה בתשובה. אז הוא למעשה האומן הוותיק ביותר
רק נזכיר למאזינות ומאזינים, ברוך השם הוא עדיין איתנו, כן? הוא כבר בן 85, אם אני זוכר נכון, טוביה כץ. לפני שנעבור אל הנושאים הבאים, תני לי דוגמה מטוביה כץ החילוני וטוביה כץ האמוני. מה השתנה ביצירה שלו? דוגמה אחת.
כן, אז מה שאני רוצה לתת לכם זה בעצם את מה שחקרתי, את התקופה, את התהליך. ושם אני חושבת הכי מעניין בעצם לראות את השינוי. בעצם בשנות ה-70, כחלק ממה שאנחנו מכנים באומנות הישראלית, דלות החומר, הוא בעצם התחיל ליצור על דיקטים, והתחיל ליצור בשכבות, הוא היה מדביק חתיכות נייר ועיתונים, ואחר כך מקלף אותם, ושוב מייצר איזושהי שכבה, ואת הכל הוא היה מכסה במין שכבה לבנה, שאחר כך למשל בהסתכלות לאחור, היא מזכירה לו את אמא שלו שהייתה מסעדת הבית לפני פסח, והיא מזכירה לו תהליכים של טהרה ושל קדושה, והוא התחיל לשלב גם רישומים בעיפרון, וזה נורא מעניין לעקוב אחרי זה, כי הוא מאוד מאוד עסק באני שלו, במקום הפנימי שלו, והוא התחיל להשתמש בסימן של ה-X, שגם מאוד נפוץ באומנות, ה-X כמקום של חיפוש, או למשל שילוב של מילים IM, באנגלית דרך אגב, שזה גם איזשהו מקום שהוא הרגיש איזושהי זרות עדיין למקום הישראלי-יהודי, ולאט לאט זה התפתח. ועם הזמן הוא התחיל למשל לרשום בעבודות בספרדית, שפת האם שלו, בין צפת לטבריה, כי בין צפת לטבריה זה נורא מעניין, כי בוס חוקוק נמצא שם. עכשיו, בהתחלה הוא כתב את זה רק מבחינת נקודת סיום גיאוגרפית, בין צפת לטבריה. ואחר כך, בתהליך החזרה בתשובה, הוא הוסיף עוד שתי מילים. הוא כתב בעברית דרך אגב, והוא כותב בעברית בין צפת לטבריה לפני הגאולה. כי פתאום המיקום הזה מקבל משמעות מחודשת,
הרבה יותר ממשמעות גיאוגרפית. כאשר את עושה את המחקר הזה, את בוחנת גם, נגיד, מגדר? את בוחנת השתייכות עדתית? את בודקת לאיזה חצר הם הלכו, עברו?
לגמרי, לגמרי. אז אחד הדברים המעניינים הם שאי אפשר היום, כולנו מכירים את המושגים של ריפוי זהויות ושיח זהויות, אי אפשר לנתק אדם. בעצם אני בחנתי את כל הזהויות הללו ביחס לחזרה בתשובה, ואני גיליתי דברים מאוד מעניינים. אני אשמח לתת כמה דוגמאות. למשל, אצל האומנית יעל סרלין, היא התחילה בחיפושים שלה, היא התחילה לחזור לשורשים שלה. עכשיו, הסיפור שלה הוא שהסבים והסבתות שלה, וכמובן בדורות הקודמים, היו כמובן אנשים דתיים, וההורים שלה, שעלו ארצה, נטשו את הכל והשתקעו בקיבוץ. אז יש לנו כאן, והם הגיעו מטורקיה ומאלג'יר, אז בעצם היה כאן חיפוש משולב, החיפוש אחר השורשים, גם היה חיפוש אחר השורשים שהגיעו כמובן של הסבים והסבתות שהגיעו מארצות המזרח, יחד עם החיבור למסורת. והחיבור המחודש שלה לאותם שורשים, השילוב הזה בין המסורת, המזרחיות והיהדות הדתית, הכל יחד יתחבר לה אל תהליך החזרה בתשובה.
והאם זה שונה מאשר יוצרת כמוה שהגיעה ממקום אחר?
כן, כי יוצרות אחרות עוסקות בדבר הזה, ויש בעצם מניעים אחרים שהובילו לחזרה בתשובה. כלומר, אני ממש חקרתי את המניעים לחזרה בתשובה.
אבל בעצם החקירה שלך את המניעים, את לא בעצם חותרת תחת יסוד האומנות שדורשת אל תחפשו את האישי אלא התבוננו בקנבס?
נכון מאוד. אני בהחלט התמודדתי עם השאלה הזאת, והמחקר שלי בעצם משלב בין שתי המתודולוגיות הללו, כי במקרה הזה אי אפשר לנתק. בדרך אגב, היום יש הרבה חוקרים שמבקשים לחזור למתודולוגיה שנחשבת היום מעט יותר מיושנת, הם מבקשים לחזור למתודולוגיה הזאת, כי הם מבינים שישנם מקרים בהם אי אפשר לנתק את האישי. ולכן אני שילבתי בין שניהם, כלומר אני גם שילבתי תיאוריות עכשוויות, פוסט-מודרניסטיות בניתוח היצירות, אבל בהחלט התייחסתי גם להיבט הביוגרפי.
בואי נדבר קלישאות ברשותך. לפעמים קלישאות יש בהם אמת רב. האם היוצרות והיוצרים האלה שמצאו את אלוהים מצנזרים את עצמם?
שאלה מצוינת. אז סיבה שגם החלטתי לצאת למחקר הזה, היא כיוון שראיתי שיש אומנים שלא מבטרים על האומנות. כשאני מדברת על אומנות, אני מתכוונת לפריצת דרך, לחדשנות, למקוריות, לשפה עכשווית. וראיתי שיש קבוצה שלא מגיעה לקלישאתיות הזאת, כפי שקרה אצל רוב האומנים בעבר, ואני מדברת על כל תחומי האומנות, הרבה פעמים, נכון, ברגע שאתה מכופף את עצמך לעולם דתי, אתה נהיה קלישאתי, אתה מאבד מהמקוריות, מהרעננות. אבל גיליתי את הקבוצה המדהימה הזאת, שבעצם נאבקת בעניין הזה, והיא מחפשת איזשהו שביל זהב לחבר בין האומנות לבין ההיבט הדתי ואורך החיים הדתי. עכשיו, בוודאי שיש כמה דברים בסיסיים שלכאורה, ובאמת אני מדגישה את המילה לכאורה מפעילים, אבל למול העולם החדש, העשיר שהם נחשפים אליו, יש לנו בעצם שילוב מדהים. כלומר, זה לא שהם מגבילים את עצמם, ההפך, הם פותחים את עצמם לעבר עולם חדש ועשיר של דימויים, של מקורות, של רוחניות.
והרוחניות הזאת היא זו שרלוונטית, היא הרי יוצרת, היא יכולה לעצור.
נכון, וזאת ההתמודדות שלהם. הם כל הזמן התמודדו עם העניין הזה של...
אבל השאלה, אני... השאלה היא אם ההתמודדות הזו מורידה מערך העבודה שלהם, האם היא הופכת, האם ההתמודדות הופכת את היצירה שלהם לטובה פחות?
אז זה בדיוק הנקודה, שאני חקרתי את אותם אמנים שהיא לא השפיעה לרעה על האומנות שלהם, אלא ההפך, הם בעצם גילו בעולם הזה אפשרות להרחיב את היצירה שלהם. אני רוצה להסביר את זה. בוודאי שיש...
רגע, יש לנו איזושהי בעיה בקו, את מדי פעם נעלמת לנו, בואי נמשיך. אוקיי, בוודאי שיש.
אוקיי, אז רגע, שנייה אחת, בואו רגע ננסה לפתור את הבעיה.
בוודאי שיש, בואי נמשיך, בוודאי שיש.
אז אני אומרת שבוודאי שיש הלכות בסיסיות והם מקפידים לא לעבור על אותם הלכות, כמו למשל ציור עירום ודברים מהסוג הזה. אבל מעבר לזה, אין באמת מגבלות כמו שחושבים. כלומר, התפיסה הזאת היא תפיסה שהשתנתה גם בקרב הרבנים בשנים האחרונות. זו לא נכון לתפוס את האומנות כמשהו שמגביל. זו טעות מהיסוד.
אני רוצה רגע לדבר על קבלה. אנחנו אך לאחרונה, שי אזולאי היה אצלנו אחרי שהוא זכה בפרס לנדאו, נדמה שיש איזשהו תהליך של קבלה של יוצרות ויוצרים שחוזרים לכנפי אלוהים גם בעולם האומנות המרכזי. האם אזולאי הוא יוצא דופן, או האם את רואה את המגמה הזו קורית בכל הכיוונים?
אז בהחלט זה אחד הדברים שחקרתי. בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות יותר הכרה ויותר הוקרה כלפי אותם אומנים. בנוסף לשי אזולאי יש לנו גם את טוביה קאט שהזכרנו בהתחלה, שנרכשו שלוש יצירות שלו למוזיאון ישראל האחרונה. יש לנו את נחמה גולן שזכתה בפרס גדול.
מעניין, מעניין. נאמר מילה אחת אחרונה, כי אנחנו צריכים לסיים. האם את מזהה איזשהו שינוי גם בהלך הרוח שלהם ביצירות החדשות? האם את מזהה בדידות? האם את מזהה אנשים שמרגישים שהם לא פה ולא שם?
לגמרי. בעצם בחוויה של חזרה בתשובה, יש באמת את המושג שאתה מזכיר, זה נקרא לימינליות. בעצם הם מרגישים בו זמנית גם כאן וגם שם, וגם לא כאן ולא שם. זאת באמת חוויה שהם חווים באופן מתמיד בחיים שלהם, וזה בהחלט בא לידי ביצירות, בא לידי ביטוי ביצירות, שיש לנו חיבורים בין עולמות שונים בתוך יצירה אחת, או לחילופין כשיש לנו תחושות באמת של איזשהו דיסוננט שבא לידי ביטוי בעבודות, וכל הזמן זה מלווה אותם, וזה אחד הדברים המעניינים, שבעצם היצירות הללו והאומנים הללו לא רק תורמים לעולם האומנות, אלא הם גם עוזרים לנו להבין את החוויה הזו של החזרה בתשובה,
בוודאי.
שהפכה להיות מאוד משמעותית בחברה הישראלית בוודאי. בשנים האחרונות.
נאמר לך תודה על המחקר היפה הזה, תודה שהיית איתנו, הדוקטור אביבה וינטר, תודה.
תודה.